שוב שלום לכם, בוקר טוב, אנחנו פותחים שעה שנייה של מהדורת הבוקר. אנחנו רוצים לומר בוקר טוב פייטי שניים, מאיר הירשמן, יוטה שלזינגר, שלום בוקר טוב חברים.
בוקר טוב מוטי, בוקר טוב.
מאיר, אני רוצה ברשותך לפתוח איתך, איך פותרים את סוגיית השבת? זה עלה על השולחן, ועכשיו, מה שנקרא, צריך לפרק את מטען הנפץ הגדול הזה. איך עושים את זה?
הרמת בשאלה שלך שאמרת כבר עלה על השולחן, כי זה באמת לא היה צריך לעלות, ואולי כן צריך להקדיש לזה כמה מילים. יש אנשים, אני לא יודע להצביע על מישהו מסוים כמובן, ואולי כן, שמפמפמים את העניין הזה הרבה זמן, אני לא יודע לאיזה מטרה. אין ספק שיש פער עצום בין מה שגדולי ישראל חושבים על הדבר הזה לבין מה שאלו שמלווים את העניין חושבים. יש פה אילוצים, אי אפשר להגיד שכל חילול שבת שמתבצע בישראל כיום אין ברירה, וגם, אבל מצד שני אי אפשר לכאורה להגיע למצב שלא יהיו חילולי שבת. אז איכשהו מדובר פה במשהו של אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי, אז מה, אז יישרו שזה כן מותר וזה לא מותר, ואני מניח שזה חלק מהעניין שמנסים לחמוק. לא רק בגלל חוסר האפשרות, אלא בגלל הדבר הזה ש... לא כל כך, זה בכלל לא רצוי שיתנו הכשר לחילולי שבת. אנחנו לצערנו לא חיים במדינת הלכה, והרוב פה עדיין חילוני, אולי זה ישתנה בעתיד, וצריך ללמוד לחיות עם זה. עכשיו כמובן, כשהנושא הזה עולה, ואז אומרים, הנה, מאפשרים חילול שבת, אז יש גם עניינים שחילול השם וכאלה. אתה שואל אותי אם... מועצת החכמים תוכל לחלץ את, את הציבור מהמצב שכמה טיפשים הכניסו אותי אליו? אני לא יודע.
כמה טיפשים?
כן. אלו שליבו את העניין הזה, אני מקווה מאוד שזו רק טיפשות ולא משהו מעבר.
וואה, יהודה.
אשם. אתה אשם, כיכר השבת בחדר חרדים, בקהילה, המשפחה, אתם כולכם אשמים בדבר הזה, מה זאת אומרת? אתם לא נותנים לח"כים שלכם לעבוד על זה בשקט, באלגנטיות, אתם כל הזמן דוחקים אותם לפינה, אתם דוחקים אותם, מה יעשו הח"כים החרדים? יכריחו את כולם לשמור שבת? לא, יש פה עניין של רווח והפסד, נכון? הרי ברור לך שלפרוש מהממשלה הטובה ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל עבור החרדים. זה דבר שהוא דמיוני, זה דבר שיביא הרבה יותר נזק מתועלת, וזה בוודאי לא יגרום לעומרי בן 27 משנקין לשמור שבת.
יהודה, אבל תתאר לעצמך, יהודה רגע, תתאר לעצמך איזה קידוש שם שמיים גדול יהיה, שכולם אומרים כל הזמן, הקואליציה הכי טובה שהייתה לחרדים מאז ומעולם, ולמרות הכל הם פרשו בגלל חילול שבת. איזה מסר זה לעם היהודי?
שום מסר מוטי, אני אגיד לך למה.
איזה מסר זה?
הם מבטרים על כל ההנאות שבעולם, על כל הכסף.
למי המסר?
בשביל השבת. בשביל אותו נער צעיר בתל אביב שיושב ומסתכל על הח"כים החרדים, אומר, בשביל כסף, הם מרשים לחלל שבת.
אתה חושב שזה מה שיעשה עומרי בן 27 משנקין בתל אביב?
בוודאי, יכול להיות, כן, למה לא?
לא, ממש לא.
אתה יודע מה מסר פנים חרדי? בשביל המסר...
מוטי, אתה יודע מה קיבלת המסר?
אתה צריך חיזוק הזה שהשבת קדושה לך?
מה?
מוטי לביא, אדם חרדי מירושלים, אתה צריך חיזוק בזה שהשבת קדושה לך?
יהודה, אתה מבין על מה אני מדבר, אל תיקח את זה.
לא, למה? תענה לי, אתה צריך עוד חיזוק בזה? אני צריך חיזוק, הירשמן צריך חיזוק?
קודם כל כן. כן, אני צריך חיזוק, ודאי שאני צריך חיזוק.
באמצעות חברי כנסת, התרשו בקואליציה. אנחנו כל מקרי תורה צריכים חיזוק תמיד, אבל לא באמצעות ושם.
ירשמן, זה בסדר, זה בסדר.
מוטי, אני אגיד לך משהו הרבה יותר בעייתי.
תן לי שנייה אחת לסיים את העניין. אני חושב שהציבור חרדי, בטח לפנים חרדי, לא צריך מסר שהשבת הכי חזקה לו. אתה יודע מה, צריך מסר חיזוק. צריך מסר של הקפדה יותר בלימודים, שלא יהיה מריבות בתוך הישיבות, שלא יהיה דברים... באמת, שבת היא באמת הדבר הטופ של הטופ, אף אחד לא צריך חיזוק בעניין הזה. מה שכן, צריך התנהלות חכמה. אבל אתם, התקשורת החרדית, לוחצת את הח"כים החרדים לפינה שאינו יכולים לצאת ממנה. פשוט אי אפשר. נמצאים בפלונטר שבו אתם תביאו על... יש פה כל כך הרבה אספקטים. אתם תביאו על עצמכם את יאיר לפיד, ואז יהיה פי ארבע יותר גרוע. ומה, לפרוש, ומי זה יוכיח, ומה, אם ישברו שבת בגלל שאתם לוחצים אותם שלא יעבודות ברכבת, צריך פה, האם, שוב, אני כעיתונאי שמתפרנס מהסיפור הזה, אז דקה, יש לי כל יום 250 מילה להביא בסיפור הזה. יום אחד מועצות, לקראת כינוס מועצות, אתמול היה כינוס מועצות, אבל אתם, התקשורת החרדית, שרוצה להיות שופרם של הרבנים החרדים, אתם פשוט עושים עוול נורא עצום לכם. וזה הבעיה.
אני אגיד לך משהו הרבה יותר חמור מותי. נגיד שאתה להביא מסר, נזרום עם רעיון המסר הזה, שהוא בעיניי טיפה ילדותי, אבל נזרום איתו. יהיה מסר וכל העולם זעקת השבת ישמע מסוף העולם ועד סופו, וכולם הראו שהח"כים חרדים חלילה וחלילה לא צמודים לכיסאות אורך צבי, ולא מעניין אותם שום דבר אחר, חוץ משבת קודש. ממש מעין עולם הבא. ואז אנחנו יודעים בדיוק מה יקרה אם הממשלה תתפרק על הרקע הזה. אני אפילו לא בטוח שיצטרכו בחירות כדי להקים ממשלה חלופית, שבה חילול השבת לא רק יהיה מוסתר בדיעבד ועם פחד מהמפלגות החרדיות, אלא זו תהיה השורה הראשונה בקווי היסוד של הממשלה. ממשלת ישראל תבצע עבודות בשבת ככל שידרש. אז הנה המסר הזה שירדת חמש דקות בזמן הפעלת הממשלה יחטוף בזכות מעשים. אנחנו לא ילדים קטנים בגן שאנחנו צריכים לבוא הביתה עם סמל על הצוואר. צריך תכלס. שהממשלה הזו טובה לחרדים זה לא רק תקציבים, זה נכון תקציבים. אבל זה לא העניין. יש פה תהליך של יו-יו, דיברנו עליו כמה פעמים, שלפעמים הציבור החילוני בולה את החרדים ולפעמים הוא קם על החרדים. אנחנו צריכים להקים את הציבור הזה במו ידינו על החרדים.
אותי?
הלו?
כן, אני איתכם.
לא, הוא כועס עלינו.
לא,
אל תכעס עליי, מוטי, אל תכעס עליי.
אני,
זה לא אישי אליך.
אני שומע טוב מה אתה אומר. הבעיה שלי היא שהאמירה שלך באה מתוך מקום לעורר פרובוקרציה. זה לא באמת דיון אמיתי. זה לא דיון אמיתי, כי בסוף...
לא, זה אמירת אמת.
הרי בסוף תפקידה של
התקשורת... דיבורים על השבת הם פרובוקרציה, תסלח לי, מוטי.
למה?
התקשורת
החרדית שמוכר חילולי השבת זו פרובוקרציה? נו, חבר'ה, מה אתה רואה לכם?
הדבר הזה לעסוק בזה במובן של לפרוש מהממשלה, וכן לפרוש ולא לפרוש, זה אך ורק פרובוקרציה, אז אני לא יודע מה המניעים. אולי זה סתם מישהו שרוצה להביך את החקים, ואולי משהו יותר גרוע. אני לא יודע, כי יש פה קמפיין מסוזמה.
הבנתי. טוב, חברים, אז אנחנו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו מתירים לרכבת ישראל לבצע את עבודותיה בשבת. מתירים לכם לשחק כדורגל בשבת. מה שתרצו, רק תבקשו.
חלילה וחס. חלילה וחס. לעשות מה שהיה עד היום, שידעו שכל פעם שהם מתעוררים עניין שיחילו שבת, זה צרות בוועדות. בדיוק מה שהיה, הדרך הזאת עבדה הרבה שנים. תראה, מעולם לא הצליחו פה באמת, חוץ מהטיסות של אלעל, שגם אנחנו יודעים בדיוק איך זה נראה. מוטי, בינינו, הנה, אלעל היה חרם ודגין, וכל ההיסטוריה ועיתונים חרדים בחגים, תכף בסוכות בטח יכתבו, איך אלעל התחילה לשמור שבת, וכולנו יודעים בדיוק בדיוק מה קורה שם, לא בערך, אז הטייס...
מה זה בדיוק, מה קורה שם?
מה קורה שהחברה טסה בשבת כבכל, עם כל מיני טריקים ושתיקים, וכל פעם השבועות מטוס מוחלט שעה אחרי...
בסדר, אבל המטרה הייתה מאוד פשוטה, בשביל למנוע מצב שבשבת
יהיה דגל ישראל
באוויר.
נכון, זה מה שצריך גם להגיע עם העבודות ברכבת, שזה יחשב שיש איזשהו סידור. הנה בדיוק אני חושב שעכשיו עיתונאי, יהודה, שנייה אחת, אני אחדד את העניין, כי אלה לי דוגמה מצוינת. תחשוב שעכשיו מתחילים לפמפם את העניין הזה, שכל חילול קטן, חילול שבת קטן של אלעל, עושים את זה עסק עד השמיים.
הנה, אתה רואה, לא עושים, לא עושים.
לא עושים כי יש סכס.
אגב, דרעי דיבר כאן בתחילת השבוע, והוא אמר באמת אמירות מן הסוג הזה, הוא אומר, אי אפשר להכריח מישהו לשמור שבת. אבל מצד שני, אנחנו כחברי כנסת לא יכולים לשתוק על זה שיש יותר ויותר מקרים שבהם פורצים את השבת. צריך לדעת איך להתמודד עם הסיפור הזה. מצד אחד, למנוע את המשך ההתפתחות. מצד שני, אי אפשר לחייב אחרים. כלומר, יש פה איזה דילמה שמדברים עליה בגלוי.
זה להציג כאילו שעמדה שאני מביא, ובוודאי יודע שכאילו אנחנו אומרים בסדר, תחלו שבת כמה שאתם רוצים, ודאי שלא קורא שבת כואב.
אני לא
אמרתי דבר
כזה, חברים.
לא, ודאי שלא, אני אומר שלא, יהודה. הרעיון הוא לעבוד בצכת, זה
התקשורת החרדית. ואפשר גם ללמוד מזה קודם כל על עצמאותה של התקשורת החרדית, שזה דבר מאוד מאוד יפה, על מקצועיותה, על חוזקה ועוצמתה של התקשורת החרדית. וזה דבר מדהים.
הלא ממוסדת.
אני חושב שמה שיקרה עם השבת זה מה שקרה עם התקציבים. שימו לב שכשדובר על התקציבים לאורך השנים של הציבור החרדי, התקשורת החרדית הלכה ושיתפה פעולה עם הח"כים החרדים, פרשנים כמו אבי בלום ויעקב ריבלין, היו כותבים בתורים שלהם, שכאילו הם יודעים אבל הם לא יכולים לכתוב את המספרים כי זה, כי קוראים את זה אנשים חילונים כמו שחר אילן וכאלה ועושים את זה צימס אחר כך וזה עושה נזק. זאת אומרת באיזשהו מקום בסיפור של התקציבים החרדים התקשורת החרדית התגייסה כדי לא להזיק לציבור שלה. אני חושב שבאיזשהו מקום למרות שזה עוד תקציבים בגלל שזה ככה יותר כסף ויותר גשמיות קשה להשוות את זה לסוגיית השבת, אבל מבחינת הסיקור התקשורתי ומבחינת שיתוף הפעולה התקשורתי אנחנו מתחילים לראות כל מיני ניצנים כאלה, כל מיני...
אתה יודע מה? אני איתכם יהודה ומאיר, יכול להיות
לא, היה
זה, רגע, אבל תן לי גם להשחיל
משפט,
אבל גם להשחיל משפט, יהודה
היה פגישה עם ראש הממשלה והח"כים החרדים, וכבר משם ראית הנמכת פרופיל.
אוקיי.
בגלל שהח"כים החרדים לא שיתפו פעולה, אבל כבר ראית איזשהו שיתפו.
חברים, אני זורם איתכם, יכול להיות, אני ברמת העקרון אני מסכים, אבל יכול להיות שבאמת מה שהיה צריך לקרות זה שדרי, ליצמן וגפני, היו מזמנים עליהם את אורחי כלי התקשורת החרדים, ואומרים לה, רבותיי, תודה רבה לכם על המאבק, אבל שימו לב, שהמקום שאתם הולכים אליו יביא אותנו לפינה כזאת וכזאת, וזאת לא המטרה לא שלנו ולא שלכם. בואו נשתף פעולה בשביל להשיג מקסימום במלחמה על השבת. יכול להיות שזה נראה אחרת.
בהחלט מוטי, בהחלט לגמרי.
זה פתרון מצוין. דרך אגב, ליצמן עשה את זה לאחרונה בסוגיית סל הבריאות. הוא קרא אליו, לא קרא אליו, אבל הוא הוציא מכתב לכל עורכי העיתונים, שביקש את כל המחקרים האלה שצצים לקראת הדיונים של ועדת סל הבריאות, פתאום להימנע מכל הפרסום על המחקר שהתרופה הזאת פתאום מחוללת ניסים, כי זה הפעלת לחץ. לא מן הנמנע שכמו שעשו את זה דרך אגב שוב, עם התקציבים, עם הפרשנים הבכירים ועם עורכי החדשות, אבל מה לעשות, יש לכם ליינאפ למלא, וצריך לעסוק במשהו מעניין, וזה מעניין את הציבור. העניין הוא באמת, פעם אבישי בן חיים יקירי כתב על זה, כתב על התקשורת החרדית, שהיא הפכה להיות אליטה או שימושים במילוכים החכמים של אבישה, אנחנו עיתונאים פשוטים, אני לא, אבל הוא דיבר על זה שבאמת התקשורת החרדית הפכה להיות אליטת משנה. אני חושב שהיא כבר לא אליטת משנה, היא ממש אליטת על, שהיא קובעת והיא מכתיבה גם לח"כים החרדים.
כן, אבל כולם כפופים לגדולי ישראל במובן הכי פשוט של המילה, הם פה לא אליטה ולא שמליטה, עזוב אותך. טוב, חברים, הם הצילו את העניין הזה, אני רוצה עוד משפט.
הייתי רוצה בשבילך רק שתי נקודות.
כן.
אחד, קו השבר היה טומי לפיד. זאת אומרת, השינוי הדרסטי שחל ביחס של דת ומדינה והחרדים וחילונים, שקמו מפלגות שניזונות מהוויכוחים הללו. בעבר זה לא היה משהו יותר טוב, כי היום אנחנו יודעים בדיוק איך שזה נראה. שתיים, התקשורת החופשית היא מצוינת, היא טובה, שתבקר את הדברים שצריך לבקר, יש המון המון מה לבקר. וסתם זה כמו שהצעת הח"כים החרדים, כשיש משהו שמאמינים בו באמת, וזה לא איזה עניין משחק של הסתרת מידע מהציבור, שיתקשרו עם התקשורת ויסבירו את עצמם, ואני בטוח שהתקשורת תהיה מספיק אחראית כדי לפעול בהתאם.
אוקיי, אני חייב משפט אחד שלכם גם כן על פרשת ביבי, לונדון, צוללות. יש לך תובנה מעניינת סביב הסיפור הזה שאנחנו כבר שוקעים בו יותר מדי זמן, מאיר? נפתח איתך?
אני אגיד לך את האמת, אם ביבי עשה שטויות, הוא צריך ללכת לקל על טיפשות, לא על מה שהוא עשה, כי הוא יודע שמחפשים אותו וכל מה שקורה סביבו ב-96. אבל עדיין אני ממש לא משוכנע שקורה משהו יש פה דברים כאלה מטורפים שמנסים לעשות עבירות מדברים של יום יום, מלדבר עם עורכים ראשיים בעיתונים, יהודה, אצלכם בטח מתגלגלים מצחוק, אבל לא רק, כביכול, אתמול אחרי סגל סיפר שכשהוא עבד במעריב, אז הוא היה נכנס הרבה פעמים לדנקנר, שהיה בזמנו העורך, אז הוא יעשה לו עם היעס שהוא לא יכול, כי ראש הממשלה על הקו, זה היה בזמנו אולמרט. הקשקוש הזה עוד יותר מצחיק, כותבים שלמחרת השיחה עם נתניהו, כתוב בעיתון שגורמים בכירים בסביבת ראש הממשלה אמרו כך וכך. נו בוודאי, כשכובן פוליטי מדבר עם עיתונאי, למחרת הוא מפרסם את מה שהוא אומר, זה נקרא שהוא מנסח את הכותרת, זה פשוט מגוחך, תיאר לצלחה שליצמה מתראים אצלך ואומר לך איזה אמירה, ואז בחדשות שאחר כך חומרים, ליצמן אמר כך וכך, ואז יגידו, ליצמן קובע מה יגידו בחדשות. יש פה דברים שהם אפילו לא בדיחה, ולכן אני מרשה לעצמי עוד לעמוד מהצד ולהמתין.
אני רוצה להגיד לכם שאני מאוד מאוכזב שלא נקראתי עדיין לחקירה, לדעתי אני היחיד במדינה שעוד לא נקרא לחקירה בסיפור הזה של הצוללות. איבדנו את רשימת הנחקרים. הירשמן, אתה עוד לא קראו לך?
ההרדמה שלנו צריכה להיות לא מזה שלא קראו לנו, אלא מה לא, לא התחלקו איתנו בכספי השוחד, זו
הסבא. לא יודע, לא כל כך מבין בסיפורים האלה, אני מודה שאני גם פחות עוקב אחרי העניין הזה.
לא, כשאתמול נכנסו גם אנשי תקשורת לסיפור, אז אמרו שחילקו כסף, ככה עכשיו
חילקנו לי
כסף, כאלה קטרים בגרמניה.
לכן אני מאוד מוכזב, אף אחד לא קרא לי לעדות, ראש הממשלה לא דיבר איתי, אף אחד לא רצה שאני... לא יודע איפה טעיתי בסיפור הזה בדרך.
אבל מה שכן אני יכול להגיד על נתניהו, בנאום האחרון שלו באבניו, הייתי מאוד מאוד מוכזב ממנו. אני אדם שבדרך כלל מסנגר עליו, ולמרות שיש הרבה דברים גם מה לבקר, אבל בכללי אני חושב שראש ממשלה מצוין. הנאום הזה היה מביך ברמות, לא סתם. עמד ראש ממשלה בישראל, למה שהוא נדבר קצת גם לעם בישראל, תגיד איזה חזון, איזה משהו, ערב ראש השנה, אולי הוא עוד ינצל הזדמנות אחרת, בסדר. אבל הוא עמד שם כמו אחרון העיתונאים הקטנים ופירט לפרוטות, זה לא מתאים. תשכח לזה, טוב. יש לך ביטן, יש לך אנשים שיצאו את זה, נתתם לזה יותר בגדול.
אבל לפעמים...
התפוצץ לו, okay. ויש כאלה שאומרים שאילו ההוראות מהבית, אז על זה אני, בזה אני ודאי לא הולך להתערב.
רגע, ואם אילו ההוראות מהבית, אז כל הכבוד לו שהוא שומע בכל אשתו, לא?
ממש לא, ממש לא.
מאיר.
לא זה המקום, בילך הוא לא יחד כאישתו, אתה יודע מה שחזל אומרים על זה.
אני אגיד לכם, מה לי תפס את העין אתמול בערב, ומאוד הציק לי, אלא הדיווחים שהיו על החקירה בלונדון, ואמנון אברמוביץ' מגיע ואומר, המשטרה מאוד מרוצה, משום שבחקירה, העד אפשר להם, פתח את האפשרות להאשים את ראש הממשלה בשוחד. זה נשמע כאילו אנחנו כל כך מחפשים, כל כך הרבה זמן להאשים אותו בשוחד, והנה יש לנו מישהו שנוכל להשתמש בו, להאשים את ראש הממשלה בשוחד.
אז אולי לראשונה בחיי, אני אסנגר על אמנון אברמוביץ', אבל אני מיד אקטרה גם, כן? שהמשטרה, כשהיא חוקרת, אז היא מבוטה שהיא מגיעה לתוצאות, אבל אמנון אברמוביץ' מוחזק ועומד, זה פשוט מדהים, הוא נחשב עוד פרשן משום מה, 90% ממה שהוא אומר פשוט לא מתקיים, זה הכל.
ויש משפט... זה לא רק זה, זה בכל המקומות, הירשמן, תדע לך, שאני זוכר לפני שבועיים או שלושה, את מוטי גילת יושב באולפן התאגיד, וקובע חד משמעית שבשבוע הבא יוגש כתב אישום נגד אריה דרעי. זה היה כבר לפני חודש. ליבי לי יוצא באמת על האנשים...
אבל אברמוביץ' במיוחד...
הוא למד בישראל היום, יהודה.
מה זה?
הוא למד בישראל היום את העבודה.
האמת שלא, הוא למד בידיעות אחרונות, אם אתה כבר רוצה להתחיל את
הוא למד. ניסו ללמד אותו ולא הלך. תשמע, אברמוביץ', מישהו עשה רשימה של כל ההיגדים העתידים שלו, הרי מדבר כמו נביא, מי שרואה אותו בגדות פומפוזיות, פשוט נדה, אפס, זירו. עכשיו, יש משהו שחזר אותו כבר כמה פעמים, אבל הוא באמת מדהים. במוצאי הבחירות ב-99, כשברק ניצח את נתניהו בניצחון גורף, אז אברמוביץ' אמר בידענות ובכזה ביטחון, בימין נתניהו משהו יהיה בהיסטוריה הישראלית אפיזודה. תחשבו על פרשן שזה מה שהיה לו להגיד.
כן, אנחנו חושבים על דברים הרבה יותר גרועים.
הרבה יותר רציניים.
כן, כן, כן. חברים, אני מודה לכם מאוד. מאיר הירשמן ויהודה שלזינגר, היה לי נעים.
תודה,
יום טוב. בוקר טוב. פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם מרדכי לביא. מהרביעי עד 14 בספטמבר. הזדמנות אחרונה בפרויקט ירוק.